בקיצור נמרץ, המחקרים הבולטים במחצית השנייה של מרס 2011. עלייה בשיעורי התמותה בעקבות איזון אינטנסיבי של רמות הסוכר בדם בחולי סוכרת, מתוך New England Journal of Medicine. מניתוח נוסף של נתוני מחקר אקורד להערכת איזון אינטנסיבי של רמות הסוכר בדם בחולי סוכרת מסוג 2, עולה כי בעוד שהסיכון לאוטם לבבי לא פטלי היה נמוך יותר עם טיפול אינטנסיבי, נרשמה עלייה בשיעורי התמותה הכוללת. החוקרים מדווחים על התוצאות של איזון אינטנסיבי של רמות הסוכר לאחר 3.5 עד 3.7, כאשר המחקר הופסק בפועל, ועל התוצאות לאחר 5 שנים בשתי קבוצות המחקר. החוקרים מסכמים וכותבים כי באוכלוסייה בסיכון גבוה, עם היסטוריה של סוכרת ממושכת ולא מאוזנת, איזון אינטנסיבי של רמות הסוכר בדם, עם יעד של המוגלובין A1C של מתחת ל-6%, לא הפחית משמעותית את שיעור האירועים הקרדיו-וסקולריים המג'וריים עד 5 שנים, אך לווה בסיכון מוגבר לתמותה.
כיצד ניתן לתת משתנים תוך ורידיים בחולים עם אי ספיקת לב חריפה שאינה מפוצה? לאחר שנים של חשש שמא מינונים גבוהים של משתנים הניתנים תוך ורידית עלולים לסכן את התפקוד הכלייתי ואף את השרידות של חולים עם אי ספיקת לב חריפה שאינה מפוצה בהשוואה למינונים נמוכים, וחוסר ודאות לגבי היעילות של מתן בולוס תוך ורידי לסירוגין בהשוואה למתן מתמשך של תכשירים אלו, פורסם בגיליון מרס של כתב העת New England Journal of Medicine, מחקר גדול בהקצאה האקראית הנועד לספק הכוונה בשאלות אלו. ככלל, מסכמים החוקרים העומדים מאחורי מחקר ה-Diuretic Optimization Strategies Evaluation, DOSE, כי אין הדבר משנה. בין אם ניתן התכשיר פורוזמיד במינונים גבוהים ונמוכים, כבולוס אינטרמיטנטי או לחילופין באירועים מתמשך, לא נצפו לדבריהם הבדלים מובהקים ביחס למדדים העיקריים של המחקר, והם הקלה תסמינית או השפעה קצרת טווח של התפקוד הכלייתי. בנוסף, לא נמצאה ההשפעה של מינון או דרך מתן התרופה על התוצא הקליני המשולב, המדד השניוני של המחקר, בתום 60 ימי מעקב. אף על פי כן, החוקרים מציינים כי במחקר הדוז אכן נצפו כמה הבדלים, ובייחוד בין חולים אשר קיבלו פורוזמיד בשני המינונים שנבדקו. יתרה מכך, ממצאי המחקר בכללותם, ייתכן שמראים עדיפות כלפי המינון הגבוה אשר השיג הקלה טובה יותר בתסמיני קוצר הנשימה, הוביל לירידה משמעותית יותר במשקל ולאובדן נוזלים רב יותר, והוריד במיטה ניכרת יותר את רמות הנטריורטיק פפטייד. אם כי זה האחרון לא הגיע לכדי מובהקות סטטיסטית. מאידך, ייתכן שהישגים אלו באו במחיר של החמרה בתפקוד הכליה. החוקרים מדווחים כי שיעור גבוה יותר מבין החולים שטופלו במינונים גבוהים של משתנים הראו קפיצה בערכי הקריאטינין אל למעלה מ-0.3 מיליגרם לדציליטר בכל נקודת זמן ב-72 השעות הראשונות לטיפול, תוצאה שניוני נוסף שהוגדר מראש.
האם קפה מפחית את הסיכון לשבץ מוחי בנשים? במאמר חדש שפורסם בכתב העת סטרוק, חוקרים מדווחים כי צריכת כוס קפה אחת עד 5 כוסות קפה ביום מלווה בירידה של 22% עד 25% בסיכון לשבץ מוחי אצל נשים שוודיות שהיו במעקב במשך כ-10 שנים. ממצאי המחקר התבססו על יותר מ-34,000 נשים שלא סבלו ממחלה קרדיו-וסקולרית בתחילת המחקר. לדברי החוקרים תועד קשר מנה תגובה בין צריכת קפה ובין הסיכון לאירועי שבץ מוחי, ולא היה מדובר בעלייה בסיכון בנשים שצרכו כמות קטנה של קפה או באלה שלא צרכו קפה כלל. לאחר תקנון לגורמי סיכון קרדיו-וסקולריים ידועים, כולל הרגלי אישון ושנות חפיסה, השכלה, מדד מסת גוף, פעילות גופנית, נטילת אספירין, היסטוריה של סוכרת, יתר לחץ דם או צריכת אלכוהול, תועד קשר בין צריכת קפה ובין סיכון נמוך יותר לשבץ מוחי, אוטם מוחי ודימום תת-אחבישי, אך לא תועד קשר עם דימום תוך מוחי, ככל הנראה בשל מספר המקרים הקטן.
גורמים מנבאים להתפתחות דיכאון במטופלים עם סוכרת מסוג 2, מתוך ה-Annals of Family Medicine. מטופלים עם סוכרת מסוג 2 נמצאים בסיכון גבוה בכ-50% מן האוכלוסייה הכללית לפתח דיכאון. במחקר, החוקרים בדקו גורמי סיכון להתפתחות דיכאון במטופלים עם סוכרת מסוג 2. במחקר השתתפו 338 מבוגרים עם סוכרת מסוג 2 בלא דיכאון בתחילת המחקר. הם עברו הערכה כל 9 חודשים במשך תקופת מחקר של 18 חודשים. החוקרים מצאו שאפקט שלילי בתחילת המחקר נמצא גורם מנבא עיקרי להתפתחות דיכאון בהמשך. אומנם, לאחר חלוקת המטופלים לפי רמת האפקט השלילי, נמצאו גורמים נוספים המנבאים התפתחות דיכאון, כגון אירועים שליליים בחיים, body mass index גבוה וחוסר איזון בהמוגלובין A1C. מודעות הרופאים לגורמי סיכון אלה עשויה להעלות את תשומת הלב עליהם ואת יכולת הטיפול במטופלים האלה.
הקשר בין מדד מסת גוף והשמנה בטנית ובין מחלות לב וכלי דם. ישנם הבדלים בקווים המנחים בנוגע לחשיבות הערכת מדדי השמנה לניבוי הסיכון למחלות קרדיו-וסקולריות, כאשר יש מידע זמין אודות גורמי סיכון אחרים. במחקר חדש בחנו החוקרים את הקשר בין מדד מסת הגוף, היקף המותניים והיחס בין המותניים לירך, ובין הסיכון למופע ראשון של מחלה קרדיו-וסקולרית. מתוצאות המחקר שפורסמו בלנסט, עולה כי מדד מסת הגוף, היקף המותניים והיחס בין המותניים והירך, בין אם הם נבחנים בנפרד או באופן משולב, אינם מביאים לשיפור ניכר בחיזוי הסיכון למחלות לב וכלי דם בתושבים במדינות מפותחות, כאשר ישנו מידע זמין נוסף אודות לחץ דם סיסטולי, היסטוריה של סוכרת ורמות שומנים בדם.